אוקיי. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו בפעם הקודמת היינו ב... קודם כל אני מצטער על השיבושים, אבל מה נעשה, יש אילוצים בחיים. התוכנית המקורית הייתה להגיע ולא עלה בידי, זאת אומרת, לא אני נוהג, אני לא בא לרכב, אז אני לא יכול להחליט על הדברים, אז ברוך השם שנזדמן אפשרות, נזדמנה הזדמנות להשלים את החסר, וזה מה שנעשה היום. אז זהו, לפעמים יש שיבושים. בפעם הקודמת דיברנו על מלכים א' פרק ד', וכדי להבין את הנושא הזה שקוראים לו ממשלת שלמה או ממשל שלמה, עשינו לצורך זה על הלוח רשימה גדולה של ממשלות דוד, ממשלת שאול, ושילבנו בזה את ממשלת שלמה. אנחנו הבנו שרשימת הממשלות איננה מקרית, ויש בה משמעות, גם הפונקציות השונות, גם סדר הפונקציות בתוך הרשימה. ומה שניסיתי בעיקר להראות בפעם הקודמת זה השינויים שחלים מרשימה אחת לרעותה, לנסות איכשהו להסביר, לפחות ברמה הבסיסית, את המשמעות של השינויים הללו, מה השתנה גם ברמה של הפונקציות, הם גדלו, קטנו וכולי, וגם ברמה של הסדר הפנימי, היכן ממוקם כל אחד מן השרים, שההנחה היא שהמיקום איננו מקרי גם כן, והוא משקף את המשקל שמעניק הממשל באותו שלב של שלטון, של התנהלות, לפונקציה הזו או אחרת בעקבות הדברים. באופן כללי, דיברנו גם על ממשל שלמה, ואמרנו שהממשל בסוף ימי דוד נתן עדיפות לפן החברתי-כלכלי, והשרים הכלכליים והחברתיים תפסו את המקום המרכזי בראשת הרשימה, מאידך הפונקציות האחרות סנחו לתחתית הרשימה. והדבר הזה באמת משקף במידה רבה את המציאות שהייתה בסוף ימי דוד, שהמציאות הייתה יציבה, מציאות של מדינה חזקה, איתנה, עשירה, שהרשתה או יכלה להרשות לעצמה להפנות את עיקר המשאבים לתחומים החברתיים-כלכליים, ואילו את הפונקציות המאיימות יותר, הקשות יותר, אפשר היה להוריד בהם את הרמה. ואילו בימי שלמה, אמת, עכשיו לא ואילו, ממשל דוד בסוף ימיו היה מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד מסורבל. שרי שבטים, שרי מחלוקות, היה שם הרבה שרי רכוש, תפקידים שונים, מלבד הפונקציות הדי שגרתיות. כששלמה בונה את הממשל שלו, והוא רוצה בהחלט לעבור ממצב של ממלכה למעצמה, הוא סבור שהדרך להפוך את, את העסק הזה, או על ידי צמצום הממשל והפיכתו ליעיל יותר, לפונקציונלי יותר. באמת כמות התפקידים שהוא מסדר קטנה יותר מזו שהייתה בסוף ימי דוד. מאידך היו בה סדרה של שינויים. שני השינויים הבולטים היו חוץ מהסדר הפנימי שכבר הזכרנו אותו גם כן, זה ששמו שר, הראשון ברשימה הוא הכהן, כנראה בגלל הפרויקט של בית המקדש. הפונקציה השנייה, שיש שני סופרים, כי הפונקציה הזאת של הביצוע גדלה מאוד. מרכיב נוסף, שיש שר בית המלוכה, יש מי שממונה על בית המלך, שר שממונה על בית המלך. הפונקציה של מעמד בית המלך מאוד מאוד התחזקה וגדלה. ואחרון אחרון חביב שדיברנו עליו, זה העובדה שיש פונקציה חדשה שנקראת על הניצבים. ופה עצרנו, ואמרנו שבשיעור היום נדבר על הפונקציה הזאת ומה המשמעות שלה, וננתח עוד כמה מרכיבים שקשורים בעניין הזה, ואז גם נשלים לקרוא ולתת ביטוי לחלק האחרון של הפרק שדיבר על הניצבים השונים. עכשיו, מה זה הניצבים? הספקנו להגיד בסוף השיעור שעבר, ונחזור על זה בזריזות. תפקידם של הניצבים, ויש 12 כאלה, כפי שאנחנו יודעים מתוך המשך הפרק, אנחנו עוסקים במלכים א' בפרק ד' בחלקו האחרון. ובכן, במלכים א' פרק ד', החל מפסוק ז', אז היה אחישר אשר על הבית, זה כבר הזכרנו, ולשלמה 12 ניצבים על כל ישראל. וחלקלו את המלך ואת ביתו, חודש בשנה יהיה על האחד לחלקל. וראינו גם מפרק ה' בפסוק ו', ויהי לשלמה 40,000 אורבות סוסים למרכבו ו-12,000 פרשים. כל הנושא הזה של פרק ה' נדבר בהמשך השיעור של היום. וחלקלו הניצבים האלה שנזכרים בפרק ד' את המלך שלמה ואת כל הקרב אל שולחן המלך שלמה, איש חודשו לא יעדרו דבר, והשעורים והתבן לסוסים ולרחש יביאו אל המקום אשר יהיה שם איש כמשפטו. וזה אחרי שתיאר התחלת הפרק בפסוק ב', ויהי לחם שלמה ליום אחד 30 קור סולת ו-60 קור קמח, 10 בקר בריאים ו-20 בקר רעי ו-100 צאן לבד מאייל וצביב יחמור וברבורים אבוסים. שלמה לא אוכל את זה, לא אוכל את זה לבד, שלא יהיה לכם טעות. אמנם יש סודתו של שלמה המלך עליו השלום, באמת מי שאוכל סודות כאלה עליו השלום, כן, אני אומר את זה תמיד ככה בקצת ציניות, אבל הוא לא אכל את זה לבד. וזה מתעת, ותבינו, זה כמות אדירה של אוכל, ואת האוכל, וזה ליום אחד. זאת אומרת, המנגנון הממשלתי, האורחים רמי המעלה, שהגיעו להתארח אצלו, כל מיני דיפלומטים, כל מיני נציגים, באמת, האיש החזיק סטייל של סעודות מלכותיות למנגנון הממשלתי, לאורחים שהגיעו, ואת כל ההוצאות של בית המלך, כפי שראינו קודם, ושל המנגנון הממשלתי, את זה שילמו או דאגו לכך הניצבים השונים. זה תפקידם של הניצבים. יש, כפי שכבר הזכרנו, לשלמה 12 ניצבים. ו-12 הניצבים הללו, היינו מצפים שהם יתחלקו לפי מה? שמחלקים במדינת ישראל. זה אזורים. יחלקו את זה לפי מה? לפי השבטים. זאת הייתה הנטייה הטבעית. ותכף נבדוק את העניין ונראה באמת האם זה כך. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. אז אנחנו מדברים בגדול על הפונקציה שנקראת על הניצבים, יש לנו אחד שממונה על הניצבים, וזה תפקיד חדש, גם תפקיד הניצבים הוא חדש, והוא ממונה על 12. אז זה שר, אז יש שר על הניצבים, ויש לנו לצידו, כן, או מתחתיו 12 ניצבים, והם פרוסים על פני כל הארץ, הוא מתפעל אותם, והם צריכים לדאוג לכל הצרכים של המערך הממשלתי, הצבא, הפקידות, האורחים, קיצור כל ההוצאות השוטפות. זה בעצם מס. במקום שאנשים ישלמו מס, אז הם משלמים את זה באופן כזה שכל חודש אזור אחר, עוד מעט נראה את האזורים השונים, מביאים את המס שהם צריכים לשלם, וזה בעצם 12 חודשים, זה סוגר את השנה. אז זה בעצם העסק. עכשיו בוא נראה איך זה עובד. בוא נסמן לרגע אחד את החלוקה של השבטים. לא יצויר שזה היה 12 לפי השבטים, איך זה היה אמור להיות, ובוא נראה לרגע איך זה עבד בפועל, כן? ואנחנו תכף נעשה פה טבלה שנייה שתהיה מפת הניצבים לפי מה שיתואר פה, ונראה, נעשה השוואה זה מול זה, ונראה במה שימר שלמה כן את החלוקה של השבטים, והיכן הוא שינה את החלוקה הזו ויצר חלוקה אחרת. ואז נשאל את עצמנו בדיוק למה השינויים, מה המשמעות של זה וכו'. אז בואו נתחיל. באופן כללי השבטים אנחנו מכירים אותם. יש לנו במרכז את שבט יהודה, במרכז הוא קצת דרומה, פה יש לנו את שבט בנימין, יש לנו את שבט ראובן שנמצא כאן, יש לנו את שבט אפרים שנמצא כאן, יש לנו את צוות מנשה שנמצא כאן, יש לנו את דן שעלה צפונה, יש לנו את נפתלי, אשר, יששכר, זבולון, כן? יש לנו פה את גד, ולמטה יש לנו פה את שמעון. במילים אחרות שלו ראובן, שמעון, לוי שפזור בכל הארץ, יהודה, יששכר וזבולון, דן ונפתלי, גד ואשר,
אפרים ומנשה במקום יוסף ובנימין. יש לנו פה את כולם. אוקיי, זאת פחות או יותר הפריסה של השבטים. תראינו שדוד משמר את הרשימה הזאת, כי היה לנו האחראים על השבטים, נכון? ויש לנו גם את הרשימה כפי שראינו בדברי הימים. עכשיו בוא נראה מה עושה שלמה עם המפה הזאת ביחס לניצבים. אז בואו תסתכלו ותראו יחד. בואו נראה מלכים א' בפרק ד' בפסוק ח', ואלה שמותם: בן חור והר אפרים. אז הר אפרים, יש לכם פה את אפרים, אנחנו פה ניצבות ראשונה, אנחנו נסמד רק את מספר ניצבות, פחות או יותר אחד, בן חור והר אפרים. לאחר מכן יש לנו את הניצבות השנייה שמתוארת לנו שוב בשמות של מקומות, ולאחר מכן בן דקר במקץ ובשעלבים ובית שמש ואלון בית חנן. אז יש לנו פה את השני שנמצא פה, וזה אזור של שעלבים ושל איילון וכו'. פה יש לנו את הניצבות השנייה. הניצבות השלישית נמצאת אצלנו איפה? בוא נראה. הניצבות השלישית, יש לנו אותה פה, בן חסד בארובות לא סוחו בכל ארץ חפר. ארץ חפר זה אזור עמק חפר, אזור חדרה, אזור הזה, זה מספר 3. הנה פה הניצבות השלישית. אחר כך לנו פה את בן אבינדב, כל נפד דור. דור זה תנטורה פה, אזור חוף הכרמל, זאת נציבות רביעית כאן. אחר כך יש לנו פה הערה מעניינת, שתפת בת שלמה הייתה לו לאישה. דיינו, אחד מהחתנים של שלמה הוא המפקד של ניצבות מספר 4. עכשיו יש לנו עוד ניצבות מספר 5, יש לנו פה את בענה בן החילוד, תענך ומגידו בכל בית שען. אז הנה יש לנו פה את תענך, מגידו, בית שען, כן? אשר אצל צרטנה, כן? עד אזור הסרטבה, עד האזור הזה, עד אבל מחולה, עד מעבר ליוקנעם. אז יוקנעם, אז בעצם יש פה ניצבות גדולה שהיא ניצבות מספר 5, יש לכם אותה פה, כן? שהיא הניצבות הזאת. אז הנה יש לכם בעצם ככה את החלק הזה של הניצבויות. עכשיו יש לנו את הבא, בן גבר ברמות גלעד, לא חוות צעיר במנשה אשר בגלעד, לא חבל ארגוב אשר בבשן. אז בקיצור, רמות גלעד והבשן, היינו כל החלק הצפוני, הבשן ורמות גלעד, האזור הזה, זאת הניצבות הבאה שהיא מספר 6. הלאה, הכתוב מספר לנו בהמשך, אחינדב בן עידו מחניימה, הניצבות השביעית במחניים. במחניים נמצאת פה באזור שפך היבוק אצל הירדן, זה מחניים. תכף נשאל את עצמנו וננסה להבין מה המשמעות של זה. אחימץ בנפתלי, הנה יש לנו פה ניצבות נוספת, שזאת ניצבות מספר 8, שהולכת על שבט נפתלי. פעם ראשונה שאנחנו שומעים זהות בין שבט לבין ניצבות, נכון? וגם הוא היה חתן של שלמה, בוסמת בת שלמה הייתה לו, הייתה אשתו. בענה בן חושי באשר ובעלות. אז הנה יש לנו פה את אשר, כן, שהוא הניצבות הבאה שהיא מספר 9. לאחר מכן יש לנו את יושפת בן פרוח באיסחר. במילים אחרות יש לכם פה עוד ניצבות שנמצאת פה, והיא ניצבות מספר 10. וניצבות מספר 11 זה שמעי בן אלה בבנימין. הנה יש לכם ניצבות מספר 11. והניצבות הבאה היא האחרונה פה, גבר בן אורי בארץ גלעד, ארץ סיחון מלך האמורי, בוג מלך המשה, מוציא בכלל אשר בארץ. בקיצור יש לו פה את האזור הזה, כאן עוד איזה ניצבות נוספת שמקחת את הקטע הזה, וזאת ניצבות 12. במילים אחרות, אם אני אשאל את עצמי מה קורה פה, קוראים כמה דברים. אם אני רוצה לסמן את החפיפה בין שבטים לניצבויות, אז הנה יש לכם את החפיפה. יש לכם את בנימין שחופף שבט, בנימין שחופף שבט. יש לכם את יששכר שחופף שבט, כן? את יששכר שחופף שבט.
יש לכם את נפתלי שחופף שבט, יש לכם את אשר שחופף שבט. בעצם יש לכם 1, 2, 3, 4 שבטים חופפים. כל השאר אין לנו ביחס אליהם חפיפה. עכשיו קורה פה דבר מאוד מעניין. יש לכם פה את אפרים ומנשה שהתחלקו, אם אני אקח גם את עבר הדן המזרחי, לכמה ניצבויות, מנשה ואפרים? כמה הם חולקו? לא יותר, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
כל זה נחשב לאפרים, 2,
כן, כל זה, זה אפרים ומנשה. תורי מנשה ואפרים. כן, אז בני יוסף, כן, אם אני אכתוב את זה בצורה יותר טובה, בני יוסף נחלקו לחמש או שש ניצבויות, נכון? עכשיו, לאיזה ניצבות אין בכלל שום תפקיד, שום, איזה שבט לא קיבל שום ניצבות? למי? דן, אני יודע, נכון, אולי יחד עם נפתלי, בוא, אני גם פה השארתי את זבולון קצת, לא כתוב בדיוק, אז אולי הוא הולך יחד פה, אולי יחד עם אשר. יש שבט אחד בולט לגמרי שלא, אין התייחסו לה. מי?
יהודה.
יהודה. שימו לב, יהודה ושימון שבנו בתוכו, אין עליו ניצבות. רבותיי, כשאין ניצבות על מישהו, זה אומר בעברית קלה שמה? שהוא פטור ממס, שהוא פסור מן העול הציבורי. זאת אומרת, נוצר פה מצב מאוד מאוד מוזר ומסוכן. למה? שבט יהודה הוא שבטו של מי? של המלך, של שלמה. זאת אומרת, אנחנו שומעים פה משהו מאוד מדאיג, שהמלך שבעצם נמצא בתור תפקיד, משחרר את בני שבטו מן האחריות בנסיעה בעול. תראו, יש לזה תקדים. אתם יודעים איפה זה? ברמיזה יותר, אבל במשהו דומה. אם אתם מסתכלים רגע בספר שמואל א', בפרק כף ב', ספר שמואל א', פרק כף ב', יש שם בספר שמואל א' פרק כ"ב ששאול מחפש אחר דוד, והוא כבר סימן אותו בתור אויב, והוא מחפש אחריו את דוד, נעלם לו, ואז הוא פונה אל עבדיו הניצבים עליו. ובפרק כ"ב בספר שמואל א' בפסוק ז', ספר שמואל א' פרק כ"ב פסוק ז', ויאמר שאול לעבדיו הניצבים עליו, שמעו נא בני ימיני, גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות, כי קשרתם כולכם עליי, ואין גולה את אוזני בכלות בני עם בן ישי, ואין חולה מכם עליי וגולה את אוזני, כי הקים בני את עבדי עליי לעורף כיום הזה. מה טוען שאול כנגד עבדיו, כנגד אנשי שבטו בנימין? שמה? אתם משתפים פעולה עם דוד. אתם לא מגלים לי איכן הוא מסתתר. תדעו לכם, כי אם אתם תשתתפו פעולה עם דוד, אתם תפסידו המון צ'ופרים. כי כשאני בשלטון, אני מחלק לכם, מה? מה כתוב פה? מה הוא מחלק להם? מה הוא נותן להם? שדות, קרמים, נכון? האם בן ישי, כשהוא יעלה לשלטון, גם ייתן לכם שדות וקרמים? האם גם אתכם הוא יחלק לכם ג'ובים, ויחלק לכם להיות שרי אלפים ושרי מאות? הרי כשאני בשלטון, נתתי לכם להיות שרי אלפים, שרי מאות, נתתי לכם קרמים ושדות, בלי להיכנס כרגע מאיפה הוא לקח את הקרמים והשדות, זה סוגיה אחרת. אבל הקטע המרתק הוא פה, שמה אומר שאול לאנשי שבטו? אתם, כדאי לכם לשתף איתי פעולה, כדאי לכם לסייע לי ללכוד את דוד, כי אם דוד יצליח לחמוק מידי ולהשתלט על המלוכה, אתם תפסידו את כל העדפות שיש לבני השבט של המלך. עכשיו אני רוצה ללכת לכיוון ההפוך. רבותיי, מי היה התומך הראשי במרד אבשלום? איזה שבט תמך בו? שבט יהודה. שבט יהודה היה התומך המרכזי של אבשלום. למה? כי הם הרגישו מקופחים. מה זה מקופחים? דוד היה המלך, בן שבטם. הם ציפו לאור המקובל שהם יקבלו אצל דוד העדפות. דוד לא נתן להם שום העדפות, לכן הם היו ממורמרים. אחד הדברים שאבשלום עושה כשהוא מארגן את המרד, הוא אוסף תחתיו וסביבו את כל אלה שאני יכול לקנות להם כותרת, ממורמרי דוד. כל אלה שחשים שדוד פגע בהם. אם התחושה צודקת או לא צודקת, זאת שאלה אחרת. אבל הם חשים כך. ועל כן מי שהצליח אבשלום לאסוף אל הדגל במרד אל נגד דוד היו כל אלה שחשו מקופחים על ידי דוד. ובאמת אנחנו מוצאים שסבט יהודה היה חוט השדרה, עמוד השדרה של מרד אבשלום. אנחנו גם יודעים מצד שני שלא רק שהוא היה עמוד השדרה, כשתם המרד אחרי שאבשלום נפל בקרב בניגוד להנחיות המפורשות שדוד השאיר, ואבשלום נהרג על ידי יואב, הכתוב מספר לנו שכשפונים אל דוד ומבקשים אותו לחזור לירושלים, אז השבטים האחרים פונים. מי לא פונה? מי היו האחרונים להשיב את המלך? שבט יהודה. זה נאמר בפירוש בתיאור בפרק י"ט, ודוד פונה אליהם בשמואל ב' פרק י"ט ואומר להם, למה תהיו אחרונים להשיב את המלך במקומו? במילים אחרות, אנחנו מוצאים ששבט יהודה היה התומך המרכזי, כי דוד לא נתן לו את המעמד המועדף. גם שאול העדיף את בנימין, גם שלמה העדיף את יהודה. יותר מזה, מי היה השבט שהתחרה על ההנהגה בעם ישראל לאורך כל ההיסטוריה מול יהודה? מי זה היה השבט או הגורם שהתחרה נגדו? יש יהודה ואפרים או יוסף, נכון? יהודה ויוסף, נכון? כל הזמן המאבק. שימו לב מה עושה שלמה לבני יוסף, לאפרים ומנשה, הוא מפצל אותם לכמה וכמה ניצבויות. זאת אומרת, הוא בעצם מנסה לפרק את המתחרים הקלאסיים של שבט יהודה, נותן לשבט יהודה מעמד מועדף, והוא בעצם מחלק את הארץ לא לפי החלוקה ההגיונית והטבעית של 12 שבטים. תראו, בחלק הראשון של מלכות שלמה לא היה עם זה שום בעיה. למה? שיש שפע, ונראה בהמשך שיש שפע עצום. שיש שפע, אף אחד לא אכפת לו אם יש לי שפע יותר או שפע פחות. אם כולם חוגגים, כולם מרוצים, אז אחד נסע 8 פעמים לחול ואחד נסע רק 7 פעמים לחול. לא בודקים יותר מדי. מתי מתחילים לבדוק ומתי מתחילים לעשות השוואות? שיש משבר כלכלי ויש שבר. ואז אומר, רגע, למה אלה נוסעים בעול יותר? למה נוסעים בעול פחות? למה אלה פטורים? כשכולם עושים מילואים, לאף אחד אין בעיה. או כשאין עומס במילואים, לא בעיה. מתי הבעיה מתחילה? כאשר יש עומס גדול במילואים, וחלק מהעם הולך ל-80 יום, וחלק מהעם לא הולך בכלל. ואז מתחילים רגע לבדוק, למה אלה עושים הרבה, למה אלה עושים קצת, מה קורה פה, נכון? אותו דבר יקרה גם פה. כשיש שפע ויש טוב, אז אף אחד לא מודאג, ולאף אחד לא אכפת אם שבט יהודה נותן. תבינו שיש עוד משהו, העסק לא כל כך ידוע. היום כל דבר קטן, כל אירוע שקורה, מיד כולם מפרסמים, משווים השוואת טבלת שכר, איפה מרוויחים הכי הרבה, איפה מרוויחים פחות, איזה מגזר מקבל יותר, מי המנכ"לים שמקבלים יותר ומי בעלי המשכורות הכי עשירות. כל הזמן מפרסמים, עושים מחקרים, מפרסמים בתקשורת. חבר'ה, בעולם העתיק אין דרך לא לבדוק את זה וגם איפה לפרסם את זה. גם אם מישהו מודע לכך שיש ככה, אדם מקבל תלם מיסים, אז הוא משלם מיסים, הוא מאמין בתום לב שמה שכולם משלמים. הם לא יודעים את זה. איפה אתה יודע על זה? קראת על זה בזה. אין ספק במנגנון הממשלתי ידעו על זה. אבל המוני העם לא בדיוק ידעו. אמרו להם, עכשיו תולכם לשלם מיסים, ובחודש איקס אתם משלמים מיסים. קדימה, אין בעיה. הם לא יודעים מתי אחר. הוא יודע שהוא משלם חודש בשנה. זה הגיוני, הוא יודע שיש 12 שבטים. הוא צריך לשלם חודש בשנה. הוא משלם חודש בשנה. הוא לא יודע מי פטור. הוא לא יודע איך החלוקה מתנהלת. תבין, האיש הקטן לא יודע. מתי אנשים מתחילים להתעניין? מתי אנשים מתחילים לעשות השוואות? כאשר העומס הוא גדול, ואז גם לאורך זמן הדברים מתגלגלים. אף אחד לא ידע בדיוק כמה משלמים בפלאפון ובפרטנר ובסלקום וכו', נכון? פתאום בשלב מסוים, אנשים התחילו לעשות השוואות, התחילו לפרסם, תשמעו, העלות שזה, פתאום אמרו, טוב, בוא נשבור את השוק. אז יש היום מיליון חברות, כל אחד מציע איזו עסקה יותר אטרקטיבית, אלה ב-99, אלה ב-87, אלה ב-77, אתם מכירים, היום העסק רץ. זה יכול לרוץ, מתי? שכולם יודעים מה אחרים עושים, ואפשר לעשות כל הזמן ניסיונות למשוך את הקהל אליך. בעולם העתיק זה בקושי היה. ולכן כשטוב לכולם וזה, אף אחד לא בודק יותר מדי. מתי מתחילה הבעיה? שמתחיל המשבר הכלכלי. ועל זה עוד נדבר. רק רוצה להראות לכם שירובעם בן נבט שקם נגד שלמה בהמשך הדרך היה מאיזה שבט? אפרים. הנה בהמשך למה שאמרתם קודם, דיינו זה שבט מקופח, הוא מרגיש שיש בעיה, וכששלמה ינסה לרצות אותו אז הוא בשלב הראשון ינסה להרגיע אותו ולמנות אותו בתפקיד מאוד מעניין. תסתכלו רגע, נראה את זה רק בהמשך בספר מלכים א' בפרק י' א'. במלכים א' פרק י' א' הכתוב מספר לנו שהוא קם נגד שלמה, ואז בפרק י' א' פסוק כ"ח, מלכים א' פרק י' א' פסוק כ"ח, ואיש ירובעם, זה היה עוד במהלך שלטון שלמה, גיבור חי, וירא שלמה את הנער כי עושה מלאכה הוא, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. רבותיי, בית יוסף, אתם רואים, כתבתי פה בני יוסף, הוא לוקח וממנה אותו אחראי על מה? על כל בני יוסף. הוא בא בטענה ששלמה מה עושה? מפצל את השבטים אפרים ומנשה ומכביד עליהם עול. תבינו, חצי שנה מי משלם מיסים בשביל כל העם? אפרים ומנשה. ועם קצת בירור נוסף התברר בכלל שיהודה כלל לא עושים כלום, זה פשוט משגע את העסק. פתאום מתגלה לך שאתה את האפרייר של כולם, ואז זה סיבה להצוסה. איך הוא מרגיע אותו? הוא אומר, אני בכלל לא פירקתי אותם, מה אתה רוצה, שיהיה מישהו שירכז את כל אפרים ומנשה את בני יוסף? קדימה, מעכשיו אתה, יש לך תפקיד, אתה הנצב העליון של בני יוסף. זאת אומרת, מתנהלת פה כל הזמן איזושהי מערכת מאוד מאוד סמויה. מה שאני בעצם בא להראות לכם, כשאתה לוקח את המפה ושם אותה בצורה מסודרת על השטח ואתה משווה את הדברים, אתה מגלה פתאום דברים שלא שמת לב אליהם. אז אם אתה קורא את הרשימה הזאת ולא מתרגם אותה למשהו גיאוגרפי, אז זה לא משמעותי, בסדר, אחד היה פה, אחד היה שם. כשאתה נותן לזה משמעות גרפית, אתה מבין מיד שיש פה בעיה. הבעיה הזאת לא נחשפה לעין כל, כי אמרתי כשהיה טוב והיה שפע וגם המידע לא זרם יודע מה. ככל שהעסק הזה הפך להיות יותר ממושך, וככל שהמצב בהמשך הכלכלי יידרדר, הדברים צפו על פני השטח. וזה בעצם היה הפתיח או התשתית להתמרמרות ולמרידה ולהתפרקות של מלכות שלמה. אבל זה נדבר בהמשך. רק מה שחשוב לי להראות, מלכתחילה הדברים נועדו להיות כדי ליצור שלטון פונקציונלי, שלטון יעיל, שלטון יותר מאורגן, יותר יעיל, פחות מסובך, מסורבל. אבל התוצאה הייתה בסופו של דבר שזה הוביל למקומות ולדברים שבסופו של דבר עוררו מרירות נגד מלכות שלמה. כפי שאמרתי, כשיש שפע אז אף אחד לא מתמרמר, כשמתחילות בעיות אז מתחילים לעשות השוואות והמרמור צף והוא עולה ביתר סט מהאנשים שמרגישים שהם נוסעים בעול באופן לא הוגן. אוקיי? אחרון אחרון, הפסוק האחרון שעוד לא קראתי בספר מלכים א' פרק ד' פסוק כ', פסוק אחרון, יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים לרוב, אוכלים ושותים ושמחים. כדי לסכם את הסיפור כסיכום ביניים, יש פה אמירה כפולה. קודם כל, יש לכם פה את ישראל ויהודה. יהודה וישראל, אתם רואים? התופעה הזאת שיש יהודה וישראל לא התחילה אחרי מלכות שלמה, היא כבר הייתה בימי שאול, בימי דוד, בתקופת השופטים. איך אני יודע? כי כששאול פוקד את העם במלחמה הראשונה, בשמואל א' פרק י' א', אם תסתכלו רגע בשמואל א' פרק י' א', הוא פוקד את העם במלחמה, מלחמה הראשונה שהוא עולה למלכות במלחמת נחש העמוני. שמואל א' פרק י' א' פסוק ח', ויפקדם בבזק. שמואל א' פרק י' א' פסוק ח', ויפקדם בבזק, והיו בני ישראל 300,000 ואיש יהודה 30,000. אתם רואים? הוא פוקד לחוד את יהודה ולחוד ישראל. העובדה שנערכים שני מפקדים נפרדים מלמדת שיש חיץ בין יהודה וישראל כבר אז, בימי שאול, בתחילת ימי שאול. למשל, כשדוד עושה מפקד לעם בשמואל ב' בפרק כ"ד, בשמואל ב' פרק כ"ד, כשמואל דוד עושה מפקד לעם, אותו מפקד בסוף ימיו שהיה מוטעה ושכתוצאה ממנו גם הייתה מגפה, דיברנו על זה קצת בשיעור הראשון. מה הסיכום של המפקד הזה? הכתוב מספר לנו בסיום המפקד בפרק כ"ד פסוק ט', ספר שמואל ב', פרק כ"ד פסוק ט', שמואל ב', פרק כ"ד פסוק ט', כתוב שם כך: ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך, ותהי ישראל 800,000 איש חיל שולף חרב, ואיש יהודה 500,000 איש. אתם רואים, מונים ייחוד את יהודה לאיחוד את ישראל. אז קודם כל אתם רואים שהחיץ הזה קיים בימי שאול, הוא קיים בימי דוד, הוא קיים בימי שלמה. כשיהיה פילוג המלוכה אחרי מות שלמה, אחרי תום 40 שנות מלכותו של שלמה, איפה יהיה פילוג המלוכה? במקום שיש כבר סדק בחברה של עם ישראל. יש סדק, יש יהודה וישראל. כל עוד השלטון המרכזי היה חזק ומאחד את כל חלקי העם, אז לא היה פיצוץ. ברגע שנוצרו מתחים ונוצרו מאבקים פנימיים והיה פיצול ופיצוץ בתוך האחדות של העם, איפה היה קו השבר? במקום הסדק. הסדק הזה של יהודה וישראל קיים, ולכן כשיש שבר הוא נשבר בדיוק איפה שהסדק קיים. בבקשה?
מה זה עוד שיד בנימין?
אני אומר, זה 11, זה הניצבות ה-11, יש 12 ניצבים. יש בנימין 11 וראובן וגד שמה, זה ה-12.
למה לא היה ניצבות על
שמעון? על יהודה ושמעון. שמעון בכלל כבר נעלם ונבלה בתוך יהודה. זאת אומרת, יש לנו פה סיטואציה שבה יהודה לא קיבל ושמעון יחד איתו.
היה מחמון זה יהיה בולט מדי.
יכול להיות, אבל בלי קשר לעניין הזה, זה ששבט שמעון כבר מתחילת ההתנחלות היה חלק מתוך נחלת יהודה. במשך הזמן הוא איבד את זהותו העצמית והוא היה בלוע כבר בנחלת יהודה. זה כבר דבר שהתגלגל לאורך הדברים האלה. עכשיו, זה מיד מראה לכם שיהודה לחוד וישראל לחוד. אתם רואים פה בפירוש, יהודה לחוד וישראל לחוד. ואתם יכולים להבין יותר למה נוצר השבר הזה של יהודה וישראל. כן. כן, אז זה סיפור בפני עצמו, איך הגענו לפרופורציות של 500 לעומת 800,000. אז יש לך גם את שמעון בפנים, ויש לזה עוד סיבות שעוד נדבר על זה, כי נגיע לפילוג המלוכה, בסדר? נדבר על זה בהמשך. מה שרציתי להראות, שהפסוק האחרון של פרק ד' אומר, כפי שאמרתי, שני דברים. א', הביטוי הזה של יהודה וישראל, שלפני פילוג המלוכה, המציאות הזאת כבר קיימת בשטח. דבר שני, כחול אשר על הים לרוב אוכלים ושותים ושמחים. כשיש כל הזמן אוכלים ושותים ושמחים, איזה חינגה כזאת, המציאות הזאת היא משדרת איזושהי בעייתיות. דיברנו על זה כבר בסוף ימי דוד. דוד חושש קצת מחיי השפע הללו, לאן זה יוליך, לאן זה יוביל. והתיאור הזה רק מחדד את העניין. באמת עוד נקודה חשובה זה באמת העובדה שהם משולים פה לחול אשר שפת הים. חול, הרי ריבוי אפשר לעשות או כחובי השמיים או כחול הים, נכון? הדבר הזה גם אומר משהו ככה באופן תת-הכרתי. כשאתה ממשיל מישהו לחול, זה סימן שאתה מסתכל עליו מלמעלה למטה. בואו תראו לרגע בהקשר אחר, ושוב נחזור לפרק ספר דברי הימים א', ספר דברי הימים א', המפקד שדוד עורך. והכתוב מספר לנו בספר דברי הימים א', שכשהכתוב מספר לנו על המפקד של דוד ועל התוצאות שלו, אז אנחנו יכולים לראות, עוד שנייה נגיד לכם את הפרק ואת הפסוק, עוד אני רק רוצה שנייה לאתר את זה. הכתוב מספר לנו בפסוק, שנייה אחת, עוד מעט נראה, זה בפרק כף זין אני חושב, שנייה אחת, בפרק כף זין, כן, בפרק כף זין, פרק כף זין פסוק כף ג', ספר דברי הימים א', דברי הימים א', פרק כף זין פסוק כף ג', ולא נשא דוד מספרם למבין 20 שנה ומעלה, כי אמר השם להרבות את ישראל כחוכבי השמיים. שימו לב, כשמדברים על דוד והוא מדבר על ריבוי עם ישראל, הוא מכנה אותה מה? דברי הימים א', פרק כ"ז, פסוק כ"ג. הוא קורא להם איך? כוכבי השמיים. השמיים. כשרוצים לתאר את הריבוי בימי שלמה, הכתוב קורא להם שהם רבים כמו מה? ככל אשר על הים לרוב. אם תרצו, זה כל הסיפור. איך מסתכל המלך על העם? האם הוא מסתכל עליהם ככל, או מסתכל עליהם ככובעי השמיים? והנושא הזה יבוא לידי ביטוי בהמשך. אצל שלמה...
אבל זה נאמר לעבוד, אתה לא יכול לטעון, וזה ביטוי מדלדל, כי אז איך אתה סבר את העבודך לעבוד?
תראה, יש פה ביטוי, יש שני ביטויים שאומרים את אותו רעיון, הריבוי, נכון? כוכבי השמיים ככל הים. הבחירה שלך בביטוי כזה או ביטוי כזה, הוא נותן גם איזושהי התייחסות, כי מעבר לביטוי המספרי, כמה אנשים היו שהיו הרבה, אז אם אתה מדמה אותו לכל הים, אתה אומר, תראה, הם חול.
לא, אבל ההסבר, כל הסבר שתדין יסתרך, קודם כל אתם מודדים ספר בראשית. אתה לא יכול להסביר ביטוי שנמצא פה ופה בצורה של פה ופה.
לא, אני יכול לעשות השוואה. כשמישהו קורא למכנה משהו מסוים בצורה מסוימת, אז אני יכול להגיד, תשמע, יש פה איזשהו רעיון. אני מסכים שזה נמצא באותו קונטקסט, באותו יחידה, קל יותר להשוות. אני אומר באופן כללי, כשאני מדמה מישהו לדימוי מסוים, אני אומר, תראו, אתם מתרבים כמו חיות. אז זה נכון, אבל זה אומר ביטוי מזלזל.
אבל אם אני רואה את הכסת אחר, זה כתוב, אני אשם את הזרחה כמו חיות. אז אני מבין את זה, זה לא מזלזל, אלא יש פה איזה חלוקה אחרת.
אז הנה, חזל לקחו את זה, הרי אצל אברהם אבינו, אצל האבות, פעמים שאמר להם שהם יהיו כוכבי השמיים, פעמים היו כתוב כאפר הארץ. מה אמרו חזל על זה? פעם פה ופעם פה. אמרו חזל, יש מצבים שישראל משולים ככוכבי השמיים, והם במציאות מרוממת, דווקא משם לקחתי את זה. וכשהם נזכרים כאפר הארץ, זה ביטוי של שפל, שכולם דורכים עליהם. נכון שמצד שני, גם שדורכים על אפר הארץ, הוא לא נעלם, הוא קיים. אבל מצד שני, דורכים עליו. זאת מציאות של שפל. ודווקא משם בא לי רעיון להעביר את זה גם פה, רק להראות את ההבדל בין ההתייחסות. אני אומר, אף אחד לא חשב על זה. אבל אתה יודע, כשאומרים לך, איך אתה מגדיר את זה? והביטוי שאתה משתמש בו, ככה אתה אומר, דווקא בדרך אינסטינקטיבית, הוא המשקף, הוא המלמד משהו על היחס הנפשי שלך אל הדבר. אתה אומר משהו, כוכבי השמיים, אתה אומר, תשמע, הדבר הזה יקר בעיניי. אתה אומר, תשמע, הוא כאפר הארץ, אתה באופן, תת-הכרתי, נותן פה איזה יחס מזלזל לדברים. זה רק סימנים, זה איתותים. כרגע המצב טוב. עד כדי כך המצב טוב, ופרק ה' מתאר את הדברים. תראו, פרק ה' הוא הפרק שכתבתי לכם בתיאור הכולל הזה שם, מה שקראתי הפרוסות שם של המעגל, זוכרים? הממלכה בעוצמתה. באמת, הדבר פה בלתי רגיל. עכשיו, מה שמיוחד בפרק הזה, כל קבוצת פסוקים הוא קופץ לתחום אחר. אפשר לסמן אותם. למשל, פסוקי הפתיחה. פרק ה' פסוק א', ושלמה היה מושל בכל המלכות מן הנהר ארץ פלישתים ועד גבול מצרים, מגישים מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו. זאת אומרת, הכתוב מספר לנו פה על העובדה שכל האזור נשלט על ידי שלמה. כולם משלמים לו מס, מנחה זה מס, כולם משועבדים לו. מן הנהר, מה זה הנהר? הנהר בתנך זה... איזה נהר? פרט. הנהר הגדול נהר. הנהר זה נהר פרט. דיינו מנהר פרט עד ארץ פלישתים, עד הים התיכון, ועד גבול מצרים. זאת אומרת, מן הפינה הצפון-מזרחית, נהר פרט, ועד הפינה הדרום-הערבית, ארץ פלישתים ולבוא מצרים, סיני. במילים אומרים, כל המרחב הזה, כולם משועבדים לשלמה. שלמה לא ניהל מלחמות. מי שהגיש לו את השליטה על כל המזרח התיכון, היה מי? דוד, בכיבושים הגדולים שלו. כולם עובדים לו, כולם כפופים לו. אז זה קודם כל מבטא את העוצמה המדינית שלו, את השליטה הרחבה שלו על כל המזרח התיכון. הדבר הנוסף בפסוקים ב' ג' ד' וה', הכתוב מתאר לנו את השפע הכלכלי שבא לידי ביטוי ברמת החיים של בית המלוכה. תכף תראו את זה גם בעם, לא רק בבית המלוכה. ויהי לחם שלמה ליום אחד. הוא לא אוכל את זה לבד כפי שכבר אמרנו קודם, אלא זה מה שעולה שם על שולחן בית המלוכה. 30 קור סולת ו-60 קור קמח. קור זה 30 קילו בערך. תכפילו. 10 בקר בריאים. 10 שברים גדולים. ו-20 בקר ראי. ו-100 צון. לבד מאייל וצבי ויחמור וברבורים אבוסים. שבאים המלצרים לארוחת צהריים, אומר איזה מנה ראשונה אתה רוצה? או מנה מרכזית. אתה רוצה בקר, אתה רוצה צון, אתה רוצה צבי, אתה רוצה אייל, אתה רוצה ברבורים. תגיד מה אתה רוצה, אין בעיה. חופשי, בחירה חופשית, תוכל לקחת חופשי. במילים אחרות, שפע. לא, בבקשה. אני אומר כן, המנגנו שלו היה עצום, אין ספק, הכמויות האלה הן כמויות גדולות מאוד, זה כל יום, זה לא תגיד לי חודש, כל יום, זה כמויות גדולות, זה מעיד על מנגנון ממשלתי גדול, עול אורחים רבים, משלחות דיפלומטיות שגדולות, יחסי, כי החבר'ה שתארו קודם, מנהלים איתו מערכת יחסים, והם באים, והוא נותן להם הוראות, וכו', עוד נראה את זה בעוד, יש לו אורחים מכל מיני סוגים, עם אורחים מדיניים, בהמשך לפסוקים הפותחים, תכף תראו פונקציות נוספות. הכתוב גם אומר, כי הוא רודה שולט, לרדות זה שלטון ביד ברזל, בכל עבר הנהר. עבר הנהר זאת היחידה הגיאוגרפית שנקראת היום המזרח התיכון. מנהר פרט עד הים התיכון. מתפסח ועד עזה. תפסח היא עיר בנהר פרט, עד העיר עזה לחוף הים התיכון. בכל מלכי עבר הנהר. בכל המלכים מנהר פרט עד הים התיכון, ושלום היה לו מכל עבריו מסביב. ראינו אף אחד לא הרים יד, לא היו בעיות ביטחוניות, לא עשו צרות. וישב יהודה וישראל, שוב חזרנו ליהודה וישראל, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה. גם פה הערה מאוד מעניינת, גבולות ההתיישבות מדן ועד באר שבע היו כבר בימי יהושע, והם היו לאורך כל הדרך. גם שמואל היה מתהלך מדן ועד באר שבע. זה אומר בעברית קלה, למרות שההיקף של השליטה המדינית גדל מאוד, תחום ההתיישבות של עם ישראל לא השתנה. דיינו הוא שלט שם באמצעות כפי שניצבים, כל מיני ניציבים, כל מיני פקידים. העם לא התנחל בכל המרחבים הללו, הוא נשאר בגבולות שהיו פחות או יותר גם קודם לכן, ולא השתנה הקטע הזה. ויהי לשלמה, עכשיו הצד הצבאי, 40,000 אורבות סוסים למרכבו, ו-12,000 פרשים. רבותיי, חיל רכב וחיל פרשים וסוסים, אלה ברכב ואלה בסוסים, זהו ביטוי לעוצמה צבאית. בעולם העתיק, הכוחות הצבאיים הכי מתקדמים, היה צבא רכב, צבא פרשים. זה הביטוי להתערבות מהירה, לדהירה, להנעת כוחות, לעוצמת אש. זה כמו שמישהו יגיד היום שיש להם, אני יודע, נוסעות מטוסים. יש להם טילים בליסטיים. זאת אומרת, זה בעצם העוצמה הגדולה של אז. לא היה רכב ברזל, ודאי לא בהיקפים כאלה, כמו שהיה בימי שלמה לשום תקופה, לא לפני ולא אחרי. ובאיזשהו מקום שלמה, כפי שעוד נראה גם בהמשך הפרק, בנה צבא ענק, צבא גדול, צבא חזק. למה הוא צריך צבא גדול וצבא חזק כזה? כדי להחזיק ולהרתיע את כל המרחב הגדול שהוא שולט אליו. אף אחד לא אוהב להיות משועבד אצל אף אחד. אבל אם יש לך עוצמה, אז יושבים בשקט. אם אתה נראה ביניהם חלשלוש שלא מסוגל להגן על המרחב הזה, או לממש את השלטון שלך, או להבטיח את המרחב הזה, אז לא ייקחו אותך ברצינות. על כן מאוד מאוד חשוב העוצמה הצבאית, ושלמה בונה אותה. עכשיו תחשבו על העובדה, שבשביל להחזיק צבא גדול כזה צריך תקציבי עתק. הסוסים צריכים לאכול, חייב להיות צבא קבע גדול שצריכים לתחזק, צריך גם לבנות את ערי הרכב, את ערי הפרשים. מישהו צריך לבנות את זה, יש פה מפעלי בנייה בהיקפים בלתי גדולים, בלתי רגילים. מכירים את הדברים האלה במגידו, אנחנו מכירים אותם בחצור, מכירים אותם בגזר, עוד מעט נזכיר את שמות המקומות הללו. במילים אחרות, שלמה בונה צבא עוצמתי. מי דואג לו? כבר הזכרנו קודם בפסוק זין, וחלקלו הניצבים האלה שדיברנו להם קודם את המלך שלמה ואת כל הקרב אל שולחן המלך שלמה, איש חודשו לא יעדרו דבר, והסעורים והתבן לסוסים. הסוסים צריכים לאכול, צריכים לתדלק אותם, הם לא חיים מהאוויר, והם צריכים להיות כל הזמן בכוננות ובעוצמה צבאית יעילה, כי אחרת לא, כל העסק הזה לא שווה כלום. וצריכים להביא לסוסים ולרחש, הרחש הם המרכבות, רוכבי הרכש ההשטרנים, אנחנו מכירים את זה גם ממגילת אסתר, יביאו אל המקום אשר יהיה שם איש כמשפטו. דיינו, לכל אחד יש תרגולת, כל ניצב יודע לאן הוא צריך להוביל את התוצרת, מאיך מעבירים אותה אל היעדים שאליה היא מופנית. זה מנגנון שלם. מוריי ורבותיי, עד עכשיו דיברתי על העוצמה הצבאית, דיברתי על העוצמה הכלכלית, דיברנו על העוצמה המדינית. הפסוקים הבאים ידברו איתנו על העוצמה התרבותית. הכתוב מספר לנו בפסוק ט', ויתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד ורוחב לב ככל אשר על שפת הים. במילים אחרות, ידיעות עצומות, החוכמה, ותרב חוכמת שלמה, לא רק שלמה האיש באופן פרטי, אלא גם של הממלכה שהוא פיתח אותה, גם הוא באופן אישי, מחוכמת כל בני קדם ומכל חוכמת מצרים. קדם זה מזרח, מצרים זה במערב, או בדרום מזרח ודרום דרום מערב וצפון מזרח. במילים אחרות, אנחנו מוצאים שלעומת המרכזים באזור הפרד והחידקל, זה כל בני קדם ומצרים, שנחשבו למעצמות כולל תרבותיות, בימי שלמה המרכז התרבותי העולמי היה איפה? כאן, במלכות שלמה. והדבר הזה בא לידי ביטוי בכך, ויחכה מכל האדם, מאיתן האזרחי, והימן וחלקול ודרדה בני מחול. הייתי קורא להם האיינשטיינים של התקופה. אם היום רוצים להגיד שהוא תותח גדול, אומרים הוא כמו איינשטיין. זאת אומרת, האיינשטיינים של אז היו האנשים שהזכירו את שמותיהם פה. הם היו מפורסמים בחוכמתם, וחוכמתו של שלמה הייתה יותר מכל החכמים המפורסמים של אותה תקופה. וידבר שלמה, הוא מדבר שלמה 3,000 משל, וישירו 5,000. המשלים מבטאים חוכמה בהגות, בספרות, בשירה. הם מדברים גם על ידיעה בתחומי מדעי הטבע, שהרי המשלים הללו נישאו על עצים, וידבר על העצים מן הארץ אשר על בבנון ועל עד האזוב אשר יוצא בקיר, וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמס ועל הדגים. במילים אחרות, ההתמצות שלו בצומח, בחי המגוון, שימשו ידיעות נרחבות, והם תשתית היו גם להגות, לשירה, למשלים, לכל זה. דיינו, בברית יותר קלה במושגים של היום, הצטיינות בתחום מדעי הרוח ומדעי הטבע. רבותיי, התוצאה של העניין הזה בפסוק י"ד, ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו. במילים אחרות, כל מי שעשה פוסט דוקטורט, לאיפה הוא נסע? לארץ ישראל. כי כאן היה מרכז החוכמה העולמי. זה היה המרכז של הידע והחוכמה העולמי. מכל העולם באו לשמוע פה ובאו פה ללמוד. עכשיו תבינו שהדברים קשורים זה בזה. כשיש עוצמה כלכלית, הדבר גם מאפשר לפתח עוצמה מדעית. כולנו יודעים היום על בעיה של בריחת מוחות, כי אין מספיק תקציבים לפתח מעבדות משוכללות. לפעמים זה גם פונקציה של היקפים. תראו, הדבר הכי פשוט, יש לי בעלון שבות את הרב זאב וייטמן, הוא הרב של תנובה. עכשיו, בשביל תנובה לפתח כל מיני גבינות וכולי, צריך כל מיני חיידקים מיוחדים שמערבים אותם באופן מלאכותי במעבדות בשביל לגבן גבינות מסוימות וכולי. עכשיו, הוא נוסע לעשות את זה איפה? באירופה, בארצות הברית, והוא בא להשגיח שם על תהליך הפקה שיהיה קשר. עכשיו, שאלתי אותו, מה בא לעשות זה בארץ? הוא אומר, תראו, הדבר הזה יקר, והכמויות של הייצור בארץ מבחינת סדרי גודל של דברים כאלה, זה לא דבר ששווה להשקיע בו. שם הם מייצרים למאות מיליונים, כל אירופה, ארצות הברית, שם שווה להשקיע. משק חלב של 6 מיליון אוכלים, זה לא פונקציה בשביל עלויות. יש דברים שלא לא משתלם לפתח. ועל כן, הרבה פעמים, העניין הוא פונקציה כלכלית. כשיש לך הרבה כסף, ויש לך הרבה דברים, אתה אומר, יופי, נבנה מעבדה כזאת, נבנה מיץ אלקטרוני כזה, נבנה, אני יודע, כל מיני טלסקופים להסתכל בחלל, כל פונקציה של כסף. מעבדות משוכללות בתחום הבריאות, מחקרים יקרים, אפשר לממן, הכל עניין של כסף. במילים אחרות, אנחנו מוצאים פה סיטואציה שבה אנחנו שומעים על המרכז התרבותי.
הכסף הוא רק לפי המדע המודרני. המדע המודרני מאמין בניסוי, ולכן יש כסף, יסר בין כסף למדע. המדע הקדום הרי זה טוב אלה מנושא הכלי של המדען ולסבת ולחסוב.
אבל הם גם קיימו תצפיות. מזה שאתה תחשוב, לא תכיר את חיי בעלי החיים, לא תכיר את צמחים, צריך לעשות תצפיות, צריך לעשות מידע. נכון שזה לא היה ממש עם מעבדות, עם כל המכשירים האלקטרוניים שלא היו, אבל גם אז אפילו הדבר הפשוט לכתוב ספרים, להעתיק, פשוט להעביר אינפורמציה. יש ספרים בעולם העתיק, כתבו הבבלים, האשורים, להעתיק אותם, להביא אותם, להביא מומחה מארץ זרה שידוע בחוכמתו, להביא אותו שיספר בעל פה, לא הרצאות עם שקפים ועם וידאו, אלא פשוט להעביר את המידע. כל דבר כזה עולה כסף. כשאתה רוצה להביא איש שהתמחה בתחום מסוים, לפי הידיעות שהיו אז, אז אני מסכים, זה לא מעבדות, אבל אין ספק, מישהו בעל יכולת כספית, הוא יכול להפיק ולהרחיב ולחזק את הידיעות, הן בגלל יכולת האיסוף וההתבוננות וההסתכלות, והן להיעזר בידיעותיהם ובניסיונם של אחרים, כדי להעביר אותו גם לאזורים האלה. כן, בבקשה.
לכאורה, כן, לכאורה, כל הלימודים של הטבע, זה רק היה בשביל משלים.
לא רק בשביל משלים. גם משל מבטא היכרות, שאתה רוצה לתאר
מציאות. אבל זה רע נחמד, שכל המדעי הטבע הם מכוונים ועוד אירוע.
תראה, אין ספק שיש פה גם זיקה הרבה יותר גדולה. תבין ש... אבל אני חושב שגם היה להם, כי אנחנו מכירים את זה גם מתוך הגמרא, מתוך כל מיני דברים עתיקים, היה להם גם עניינים שקשרו להסתכלות וידע רפואי. זאת אומרת, גם אז היו אנשים שהרגישו לא טוב, והם ניצלו צמחים כאלה וצמחים אחרים לצורך ריפוי, ולצורך טיפול. אנחנו מכירים את זה גם מתוך מצרים העתיקה, מתוך ארצות הפרת והחידקל. היה להם מדעים וידיעות שונות, כולל במדעים של מתמטיקה. אנחנו לנו דברים כתובים, יש לנו מידע שעובר, יש גם שמות של חכמים שהיו קיימים אז ועשו כל מיני פעולות. זאת אומרת, היה ידע, הוא נצבר אחרת, הוא עבר אחרת, זה נכון, אבל היה בדרכים ובכלים שהיה אז, צברו ידע והתעניינו, אלה הם השקפות על, למשל על הקוסמוס, על מערכת הכוכבים, זה המון דברים. אם זה היה מדויק, נכון, מוטעה, אשליה, זה כבר סיפור אחר. אבל היה ידע שנצבר מתוך ניסיון, מתוך תצפיות, בין אם זה על כל מיני צמחים וזה, ובין אם זה על גרני השמיים, והם כל מיני ידיעות היו, כולל ביטוי בתחום הרוחני והספרותי ובדני הרוח. אני מסכים איתך שמידה רבה היה יותר מקום למדעי הרוח למשל מדעי הטבע, ומדעי הטבע היו יותר בסיס או לעניינים פרקטיים של רפואה ושל בנייה של קשרים והנדסה וכו', או לעניינים שקשורים לתשתית של מנהל כחול מדעי הרוח. אבל במידה, אבל בסופו של דבר היה פה הרבה ידע. נראה את זה גם בהמשך. למשל, לבנות אוניות, לנווט אוניות, לכרות עצים, להוביל חומרי בניין. זה לכרות ארזים בלבנון, ולהוביל אותם משם עד ירושלים. בלי מנופים, בלי סמט טריילרים. אתם רואים את הכותל המערבי, אתם רואים את הפירמידות, אתם רואים מפעלי בנייה אדירים של העולם העתיק. איך הוציאו את האבנים הללו? איך חצבו אותם, איך הובילו אותם, איך הרימו אותם. אין מנופי ענק, אין דינמיט בשביל לפוצץ את הדברים. רבותיי, היו פה חוכמה, כל מיני מובילי מים, כל מיני, עשו דברים, והעולם העתיק, יש לו בממצא ארכיאולוגי מתקופת שלמה, לנו דברים עצומים שיעשו. רבותיי, אין ספק, התוצרים בשטח שנותרו עד היום מעידים על ידיעות מפליגות בכל מיני תחומים כאלה. אנחנו נעצור פה כי עוד מעט תפילת רבית. תראו, ביום שני הקרוב יש לי עוד פעם, יש לי חתונה של אחיין שלי.
אז,
מה זה? ברוכים תהיו, תודה. שוב לא יוכל להיות שיעור, ואני שוב מבקש, אני כן מבקש, אם תצליחו למצוא איזשהו שינוי במשך השבוע, כמו השבוע, או משהו כזה, אז אני אשמח לתת שוב בשבוע הבא במקום. בעזרת השם בעוד שבועיים הכל יחזור על מקומו. אז אני אהיה בקשר איתכם שוב על מועד אלטרנטיבי. בכל אופן, ביום שני הקרוב, אנא תודיעו לחברים שאני לא יהיה. אני כבר יודע שאני לא יהיה. אבל אני רוצה לפצות ולהשלים את הדברים, אז נהיה בקשר לראות איך אנחנו עושים את הבמקום, כי אני רוצה לשמור על הרצף ולמלא את הדברים. אבל שוב, יש לי שוב חתונה, ואני את זה יודע מראש, אז אני נוסע בשמחה לחתונה. מצטער שהשיעור קצת מסתבש, אבל אני אצטדל למצוא פיצוי ושהכל יעבוד. אז להתראות.